הכל חי אונליין 93fm.co.il
Soiros osha shuoi Ovozovadti beyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, הדף היומי. יום שישי חפ"ו בשבט תשע"ו, מסכת גיטין, דפים נ"ד ונ"ה. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו המביאה עליכם מדי בוקר בסייעת הדשמיא הגדולה לדבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. ערב שבת קודש פרשת משפטים ושבת מברכין את ראש חודש אדר א' תשע"ו הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, לססון ולשמחה, לישועה ולנחמה. מיד מיד בטוב ליבב נכנסים אנו אל בית המדרש. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על תאות תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעת הדשמיא הגדולה, פרק השינון, הסיכום והחזרה לאשר למדנו אתמול, ואתמול למדנו דף נון גימל ממסכת גיטין. נשיף כעת על שש השאלות לשינון, סיכום וחזרה ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלה ראשונה הייתה, איזה איסור מיוחד יש בחולין שבארץ ישראל? והתשובה היא, אסור לתמותם. שאלה שנייה, מנהלן שאדם המזיק חייב בשוגג? התשובה ברשי, פצע תחת פצע לחייב על השוגג כמזיד. שאלה שלישית, מינה לה ניסור מלאכה בפרה אדומה ובמי חטאת? התשובה, פרה נאמר אשר לא עלה לעול, במים נאמר למשמרת למי נידה. שאלה רביעית, גזל מטבע ונפסל, חמץ ועבר עליו הפסח, מה דינו לעניין השווה? התשובה, יכול לומר לו הרי שלך לפניך. שאלה חמישית, מה עם ג' השיטות במבשל בשבת? התשובה, לרבי מאיר שוגג יאכל, מיזיד לא יאכל. לרבי יהודה שוגג יאכל במוצאי שבת, מיזיד לא יאכל. לרבי יוחנן הסנדלר שוגג יאחל למוצאי שבת לאחרים, מיזיד לא יאחל עולמית. שאלה השישית והאחרונה על דף נון גימל, איזה קולה יש בעבודה זרה משום חומרתה לשיטת רבי יהודה? התשובה שאין קונסים מנסך בשוגג משום שמחמת חומרת עבודה זרה בדיילים ממנה. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול על דף נון גימל ממסכת גיטין. וחי את החי וראי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. ערב שבת קודש פרשת משפטים ושבת מברכין את אדר א' תשע"ו, עיקר העניין שלשמו התכנסנו הוא לימוד שני דפים, דפים נ"ד ונ"ה ממסכת גיטין. את לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף נ"ג עמוד ב', 12 שורות לפני סוף הדף, מן המילים ורמי דרבי מאיר דרבי מאיר בדאורייתא. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נשמח ונצליח. מביאה הגמרא סתירה בדברי רבי מאיר, שבשיעורנו הקודם למדנו שהוא סובר שבמבשל בשבת לא קונסים שוגג עת ומזיד. מביאה הגמרא ברייתא שבה כן קנס רבי מאיר בשוגג, אפילו באיסור דאורייתא. ורמי דרבי מאיר דרבי מאיר בדאורייתא, קשה מדברי רבי מאיר על דברי רבי מאיר עצמו, בדין קנסו שוגג עת ומזיד באיסור דאורייתא. דתניא, שנינו בברייתא מופיע במסכת תרומות פרק ב' משנה ג', הנוטע בשבת אם בשוגג נטע יקיים, רשאי לקיים את הנטייה, ואם במזיד נטע יעקור. והנוטע בשביעית בשנת השמיטה, בין בשוגג בין במזיד יעקור, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, בשביעית בשוגג יקיים, במזיד יעקור, ובשבת בין בשוגג ובין במזיד יעקור. והרי לנטוע בשביעית זה איסור דאורייתא, וכנס רבי מאיר גם בשוגג, וזה סותר לדברי רבי מאיר עצמו שבמבשל בשבת לא כנס שוגג עת ומזיד. מיישבת הגמרא שמגוף הברייתא עצמה מוכח שדברי רבי מאיר כאן נאמרו מטעם אחר. משיבה הגמרא ואומרת, ולטעמך לפי סברתך שטעמו של רבי מאיר שאמר בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור, זה מפני שכנס שוגג עת ומזיד בדאורייתא? אם כן תקשה לך איגופה, הברייתא עצמה תהיה קשה. מכדי הרי, הדאורייתא והדאורייתא. גם שביעית היא דאורייתא, וגם שבת היא דאורייתא. מה ישנה שבת ומה ישנה שביעית? מה החילוק בין שבת לשביעית שבשבת אמר רבי מאיר יקיים, ובשביעית אמר יעקור? אלא אתם כדקתני טעמה. שם הטעם כמו שמפורש בברייתא. אמר רבי מאיר, מפני מה אני אומר בשבת בשוגג יקיים במזיד יעקור, ואילו בשביעית בין בשוגג בין במזיד יעקור? מפני שישראל מונין שנות נטיעותן לשביעית, לפי שיש צורך למנות שנות הנטייה לאורלה ולרווי, ומונין באיזה שנה נטע את האילן. אם נתיר לו לקיים את האילן, כאשר יבואו למנות שנות נטייה זו, ידעו שנטע בשביעית, ויבואו לטעות ולומר שמותר לנטוע בשביעית, ואין מונין לשבתות. לא מונים ימי נטיות לשבתות, שאין שום צורך בדבר לידע באיזה יום בשבת נטע האילן, וגם אם יקיים את האילן, לא ייזכר דבר שנטע בשבת, ועל כן אין טעם לקונסו. מביאה הברייתא, טעם נוסף שאמר רבי מאיר לחלק בין שבת לשביעית. דבר אחר, נחשדו ישראל על השביעית שאיסור שביעית קל בעיניהם, ועל כן יש לקונסו גם בשוגג, כדי שלא יבואו לזלזל באיסור שביעית. ולא נחשדו על השבתות שהשבת חמורה עליהם, ואין חשש שמא יבואו לזלזל באיסור שבת, ולא הוצרכו לקונסו. שואלת הגמרא, מהי דבר אחר? לשם מה הוצרך רבי מאיר להוסיף את הטעם הזה? משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך נתכוון רבי מאיר לומר. חיתה, מה שמה תאמר שאין לחלק בין שביעית לשבת מטעם זה שישראל מונין לשביעית ואין מונין לשבתות, שהרי שבת נמי, גם לעניין שבת, אנחנו צריכים לחשוש שידעו לאחר זמן שהאילן הזה ניטע בשבת. שהרי לפעמים יש צורך למנות גם ימים לנטיות כדי לדעת אם עברו על האילן 30 יום לפני ראש השנה. ומעטה, זימנין דמיקלה יום 30 בשבת, לפעמים הזדמן שיום 30 שלפני ראש השנה חל בשבת, ובאופן זה נמצא, דאי נטע, ההוא יומה, הוא דסלקה לישתה, והיא לא סלקה לישתה. שאם נטע את האילן באותו יום השבת, עלתה לאילן הזה שנה לחשבון שני אורלה, ואם לא נטעו, אלא אחר השבת, לא עלתה לו שנה זו לחשבון שני אורלה. וכשאימנו לאילן זה את שנת הנטייה לחשבון שנות אורלה, ידעו שניטע בשבת, ויבואו לומר שמותר לנטוע בשבת. ונסביר, מניין שני אורלה של אילן אינה מיום ליום, אלא כיוון שהגיע אחד בתשרי שהוא ראש השנה לנטייה, מונים לו שנה. כמבואר בברייתא במסכת ראש השנה דף ט' עמוד ב', שרק אילן שניטע עד 30 יום לפני ראש השנה, מונים לו שנה בראש השנה. רש"י אצלנו בסוגיה מביא את הטעם לכך, לפי ש-30 יום בשנה חשוב שנה. וזהו הטעם הראשון שאמרו שם בגמרא. אבל בהמשך הגמרא שם מבואר, שגם רבי מאיר הסובר, שאף יום אחד בשנה חשוב שנה, מודל עניין אורלה שצריך שיעברו על הנטייה 30 ימים לפני ראש השנה, כדי שזה ייחשב לשנה, והטעם, לפי שזהו שיעור הזמן הנצרך לנטייה כדי שתיקלט בקרקע. לכן הוסיף רבי מאיר, תשמע דבר אחר, בואו שמע חילוק אחר. נחשדו ישראל על השביעית, וכיוון שהדבר נזכר שאילן זה ניטע בשביעית, יש לחשוש שמה יבואו להקל באיסור שביעית, ולא נחשדו על השבתות. ואף אם יזכר הדבר שאילן זה ניטע בשבת, לא יבואו להקל באיסורי שבת. מוסיפה הגמרא ומיישבת גם את מה שקשה על דברי רבי יהודה בברייתא. דרבי יהודה דרבי יהודה לא קשיא, אין סתירה בדברי רבי יהודה מדוע לא כנס את הנוטע בשביעית בשוגג, אף שכנס את המבשל והנוטע בשבת אפילו בשוגג. כי באתרא דרבי יהודה חמירא להו שביעית, במקומו של רבי יהודה הייתה השביעית חמורה עליהם, ולא היה צריך לחשוש שמה יבואו להקל בשביעית. ומביאה הגמרא מעשה המוכיח שהייתה שביעית חמורה עליהם. דאודה אמר לי לחברו, אדם אמר לחברו במקומו של רבי יהודה, דייר בר דיירתא, גר בן גיורת, כדי לבזות הוא אמר לו זאת. אמר לי, היה אותו אדם, עונה כנגדו, ענה, לא אכלי פיר דשביעית כבתך, אני לא אכלתי פירות שביעית כמותך, הרי שהייתה השביעית חמורה עליהם ביותר. מביאה הגמרא ברייתא ממנה מוכח שרבי מאיר לא כנס שוגג עת ומזיד בדרבנן. תשמע, בואו שמע ראיה, נאמר בברייתא זר שאכל תרומה בשוגג, אפילו שהייתה טמאה, משלם לכהן פירות חולין טהורים. זר האוכל תרומה בשוגג אין לו לשלם מעות, אלא משלם פירות חולין מתוקנים, והם נעשים תרומה על ידי התשלומים. כי נאמר לגבי אוכל תרומה בשוגג בספר ויקרא פרק חב"ב פסוק י"ד, ונתן לכהן את הקודש, ופירשו הוא שייתן לו דבר הראוי לחול עליו שם תרומה, ועל ידי נתינתו נעשה קודש, אבל זר האוכל תרומה במזיד משלם מעות. אם כן, נאמר בברית הזר שאכל תרומה בשוגג אפילו שהייתה טמאה, משלם לכהן פירות חולין טהורין. עבר ושילם חולין טמאים, מהו? אמר סומכוס משום רבי מאיר, אם שילם אותם בשוגג שלא היה יודע שהם טמאים, תשלומיו תשלומים והם נעשים תרומה טמאה ונפטר בזה. אבל אם עשה זאת במזיד, שידע שהם חולין טמאים, אין תשלומיו תשלומין, ועליו לחזור ולשלם חולין טהורים. והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה בן ידע, שהחולין טמאים בן הוא לא ידע, תשלומיו תשלומין, וחל על הפירות שהם תרומה והם שייכים לכהן. ובנוסף לזה, כנסרו חכמים וחוזר ומשלם, חולין טהורים. והתשלומים השניים לא חל עליהם שם תרומה, שאינם אלא כנס שכנסרו חכמים. ומבררת הגמרא את גרסת הברייתא והיא מתקנת אותה. ואבינן בה, הקשנו בדברי הברייתא, במזיד, עמי כנסרו חכמים ואמרו שאין תשלומיו תשלומין. והרי לא יחזיר תשלומים גרועים, עד הרבה תבוא עליו ברכה. דאכיל מיני מידי דלא חזילי בימי תומתו, וכמשלם לי מידי דחזילי בימי תומתו. שהרי אכל מן הכהן תרומה טמאה שהוא דבר שאינו ראוי לו לאכילה, אפילו בעת שהוא טמא, ושילם לו חולין טמאים שהם מותרים לו באכילה וראויים לו לאכילה בימי תומתו של הכהן. נכון שאחרי שהוא משלם אותם לכהן והם נעשים תרומה שוב, אינם ראויים לו לכהן לאכילה בימי תומתו, מכל מקום סוברת הגמרא שאין לקונסו, כיוון שהוא מתכוון ליתן לכהן חולין טמאים שהם ראויים לאכילה, והוא אינו יודע שהם נעשים תרומה. ואמר רבא, ואמרי לקדי, יש אומרים שאת התירוץ הזה אמר החכם בשם קדי, חסור הם חסרה ואחי קטני. נוסח הברייתא חסר מספר מילים, וכך יש לשנות את הברייתא. אכל תרומה טמאה משלם כל דהו, כל חולין שהם ואפילו טמאים. אבל אם אכל תרומה טהורה משלם חולין טהורים. עבר ושילם חולין טמאים מהו? סומכוס אומר משום רבי מאיר, אם עשה כן בשוגג תשלומיו תשלומין ונעשו התשלומין תרומה טמאה ויצא בזה ידי חובת תשלומין. ואף ששילם דבר השווה פחות ממה שאכל, שהרי אכל תרומה טהורה ושילם חולין טמאים, ולא זו בלבד, אלא שהם נעשים תרומה טמאה, מכל מקום יצא ידי חובת תשלומין מדאורייתא, זאת משום שהאוכל תרומה בשוגג אין חיובו לשלם לפי השווי, אלא לפי המידה שאכל. וגם חכמים לא כנסו, כיוון שעשה זאת בשוגג. ואם עשה כן במזיד, אומרת הברייתא, אין תשלום אף תשלומין, שכנסו חכמים על שמתכוון להפסיד לכהן. והחכמים אומרים, אחד זה ואחד זה בין בשוגג ובין במזיד, תשלום אף תשלומין, וחל על הפירות שהם תרומה והם המון כהן. וחכמים כנסו שאינו יוצא ידי חובתו בכך, וחוזר ומשלם חולין טהורים. ואמר רבך בריידר אביקה, אחה בכנסו שוגג את ומזיד איקה בעיניו. רבי מאיר וחכמים לא נחלקו כאן, אלא בדין השוגג, ובדין כנסו שוגג את ומזיד, זו המחלוקת שביניהם. רבי מאיר סבר לא כנסו שוגג את ומזיד, וחכמים אומרים כנסו. והרי האיסור לשלם תרומה טמאה אינו אלא מדי רבנן, ובכל זאת, לא כנס רבי מאיר שוגג את ומזיד. רבי חבריידר אביקה בא לומר שלא נחלק רבי מאיר על חכמים בדין המזיד, לומר שלא נעשו תשלומיו הראשונים תרומה. וגם רבי מאיר מודה שהתשלומים הראשונים נעשו תרומה, כי לא עקרו חכמים דין התורה כלל. מה שאמר רבי מאיר במזיד אין תשלומיו תשלומים, היינו שמדי רבנן הוא חייב לחזור ולשלם חולין טהורים. תרץ את הגמרא אחי אשתא, כך אתה משווה בין הדינים? וכי עניין זה דומה לענייננו, אתם בעניין תשלומי תרומה גברה לשלומי כמכוון. אדם כשר הוא וכוונתו הייתה לטובה, ושגג מתוך שהיה מתעסק בתשלום חובו לתרומה. אנא ניקום ולכנסי, וכי אנו יש לנו לקום ולקונסו על ששגג ולא ידע שהפירות טמאים? ודאי שלא. אבל המתמה והמדמע והמנסח כנסו אותם גם בשוגג, שהרי לא באה להם השגגה על ידי עשיית דבר טוב. ומביאה הגמרא ברייתא נוספת ממנה מוכח שאין קונסים שוגג בגלל מזיד. תשמע בו ושמע ראיה מן הברייתא מופיעה במסכת מנחות דף חפי עמוד א', דם קורבן שנטמע ונאסר להקריבו, ועבר הכהן וזרקו על גבי המזבח, אם זרקו בשוגג, הורצה, נתקבל הקורבן ברצון והותר הבשר באכילה, משום שהציץ שעל ראש הכהן מרצה על תומת מקדש וקודשיו. ואם זה רקו במזיד, לא הורצה, לא הוכשר הקורבן, לעניין שיהיה בשרו, מותר באכילה. במסכת פסחים דף פי עמוד ב' נחלקו המוראים, אם שוגג ומזיד שאמרה הברייתא הכוונה על הזריקה, או על עצם תומת אדם אם נעשה בשוגג או במזיד. אצלנו בסוגיה, שהוכחנו מהברייתא זו שאין קונסים שוגג את ומזיד בדרבנן, הסוגיה שלנו נוקטת כרבינה שמפרש שכוונת הברייתא לחלק בין אם הזריקה נעשתה בשוגג או במזיד, שזריקת דם שנטמע אין איסורו אלא מדרבנן, אחר שמדאורייתא הציץ מרצה, ומותר גם לזרוק את הדם. אבל לדעת רב שילה שם, ששוגג ומזיד שאמרה הברייתא הכוונה על תומת הדם, אין שייך להוכיח משם, כיוון שלטמא את הדם ודאי שאסור מדאורייתא. כך תוספות, בדיבור המתחיל, דם שנטמע הוא זרקו. ורבנן כנסו שהבשר אסור באכילה, אבל הבעלים נתכפרו. והרי דם זה מדאורייתא, אתה מותר לזורקו לכתחילה מאחר שהציץ מרצה. ומדרבנן הוא שאסור לזורקו. והתירה הברייתא את הבשר באכילה אם נזרק אדם בשוגג, ולא כנסו שוגג עת ומזיד. אם כן קשה מכאן למה שאמרנו שרבי מאיר כנס בדרבנן שוגג עת ומזיד. מתרץ את הגמרא, אמר לך רבי מאיר, רבי מאיר יוכל לתרץ ולומר לך, אחי אשתה. וכי העניין הזה דומה לענייננו? אתם שם בעניין דן תמה, שזרקו על המזבח, גברה לחפורי כמכוון. אדם זה הייתה כוונתו לטובה בזריקת אדם שרצה לחפר בו על גבי המזבח. אנן ניקום וניקנסי, וכי מן הראוי שאנחנו נקום לכונסו על שגיגתו? ודאי שלא. מה שאין כן המתמה והמדמע והמנסך, כנסו אותם גם בשוגק, כי כוונתם לא הייתה לטובה. מקשה עכשיו הגמרא מסתם משנה שמוכח ממנה שאין כונסים בדרבנן שוגג עת ומזיד. תשמע בו ושמע ראיה מסתם משנה. נאמר במסכת תרומות פרק ב' משנה ג' המעשר בשבת ועבר על איסור דרבנן שאסרו להפריש תרומות ומעשרות בשבת, מפני שהוא נראה כמתקן את הפירות, כך רשי, והרמב״ם בלכות שבת פרק ח' ג' הלכה י' ד' הוסיף טעם נוסף, מפני שהוא כמקדיש אותם הפירות ודומה למקח וממקר. אם כן המעשר בשבת, אם יסר בשוגג, יאכל, אם יסר במזיד, לא יאכל. הרי מעשר בשבת איסור דרבנן הוא, וקשה מדוע לא כנס בו רבי מאיר שוגג עת ומזיד, כי הרי סתם משנה רבי מאירי, מתרץ את הגמרא, אחי אשתה, וכי עניין זה דומה לענייננו? אתם בדין מעשר בשבת, גברה לתקון הקמך, ואין אדם זה לתקן פירותיו הוא מתכוון, וכוונתו לטובה. אנן ליקום וליקנסי, וכי ראוי לנו לקום ולקונסו על שגיגתו, ודאי שלא. מה שאין כן המתמה והמדמע והמנסך, כנסו אותם גם בשוגג, כי לא הייתה כוונתם לטובה. מוסיפה הגמרא ומקשה מסתם משנה שלא כנסו שוגג עת ומזיד בדרבנן. תשמע, בואו שמע עוד סתם משנה שם, במסכת תרומות פרק ב', המטביל כלים בשבת ועבר על איסור דרבנן שאסרו להטביל כלים בשבת. וזאת מפני שהוא כמתקן את הכלי שמקודם היה תמה ועכשיו תיארו. אם יטביל בשוגג ישתמש בהם, ואם יטמיל במזיד לא ישתמש בהם. וקשה מדוע לא כנס רבי מאיר גם בשוגג שלא ישתמש בהם כיוון שאין כאן אלא איסור דרבנן. מתרץ את הגמרא אחי אשתה וכי עניין זה דומה לענייננו? אתם שם לגבי תבילת כלים, גברה לתאורי מנה כמכוון, אדם זה כוונתו לטובה שרוצה לתאר את כליו. אנן ליקום וליקנסי וכי אנו נקום לקונסו על שגיגתו? ודאי שלא. מה שאין כן המתמה והמדמע והמנסך, כנסו אותם גם בשוגג שלא הייתה כוונתם לטובה. עכשיו עוברת הגמרא להקשות על מה שאמרנו שרב יהודה לא כנס שוגג עת ומזיד בדרבנן. ורמי דרב יהודה דרב יהודה בדרבנן, קשה מדברי רב יהודה על דברי רב יהודה, בדין של כנסו שוגג עת ומזיד בדרבנן. דתניא, שנינו בברייתא לעניין דברים שבמניין, כגון אגוזי פרח ורימוני בעדן, ושאר פירות המנויים במשנה במסכת אורלה פרק ג' משנה ז', שאם הם אורלה ונתערב מהם בפירות אתר, אינם בטלים אפילו באלף מפני חשיבותן. וכל זה כשהם שלימים. אבל אם נתפצעו האגוזים האסורים ונפלו לתוך של היתר, הרי אינו בטלים כשאר פירות. אומרת הגמרא בדף נ"ד עמוד ב', ואם נפלו אגוזי אורלה לתוך אגוזי היתר כשהם שלימים, ואחר כך נתפצעו ובטלה חשיבותן, אחד שוגג ואחד מזיד לא יעלו, בין אם פצען בשוגג, כלומר שלא יתכוון לבטל חשיבותם כדי שיעלו ויתבטלו באחד ומתיים כדין אורלה, ובין אם פצען במזיד כי יתכוון לבטלם, הם אינם בטלים, לפי שהיה אסור לפוצעם משום שאין מבטלים איסור לכתחילה. אלו הם דברי רבי מאיר ורב יהודה. אילו רבי יוסי ורבי שמעון אומרים, אם נתפצעו בשוגג יעלו, שהרי לא ביטל את האיסור בכוונה, ולכן הם מתבטלים. ואם פצעם במזיד לא יעלו, אין פה ביטול. בקשה הגמרא, והאחה והרי בדין אגוזי אורלה שנתערבו ואחר כך נתפצעו, דמידאורייתא, אפילו דבר חשוב, חד בתרי בטל, אחד בשניים מתבטל. כי מדאורייתא איסור שנתערב ביתר בטל ברוב, נאמר בספר שמות פרק כ"ג פסוק ב', אחרי רבים לעתות, והתורה לא חילקה בין דברים חשובים לשאינם חשובים. ורבנן הוא דגזור, חכמים הם שגזרו על דברים החשובים שלא התבטלו ברוב. נמצא שגם אם היה פוצען במזיד, אין כאן אלא איסור דרבנן, שהרי מדאורייתא כבר הותרו כולם. וככנס רבי יהודה, ובכל זאת כנס רבי יהודה שלא התבטל האיסור, אפילו אם נתפצעו בשוגג, הנה מוכח שרב יהודה כונס שוגגת ומזיד אפילו באיסור דה רבנן. ואילו במתמה ומדמה ומנסך לא כנס רב יהודה בשוגג, מתרצת הגמרא, אתם שם בדין אגוזי אורלה, היינו טעם עד רב יהודה, טעמו של רב יהודה שיחמיר ועשר אפילו בשוגג, משום דעתי לערומי, אם נתיר במקום שנתפצעו בשוגג, יבוא לערים ולפוצעם במזיד, ויאמר שפצעם בשוגג ולא יתכוון, כדי להעלותם, כדי לבטלם. שואל הרשב"א, לכאורה הגזירה הזו היא הגזירה של שוגג עד ומזיד, מדוע לא גזר רב יהודה במתמה ומדמה ומנסך לחייבו בשוגג, שמה יעשה במזיד ויאמר, שוגג הייתי? אומר הרשב"א שחכמים לא רצו לחייב מתמה ומדמה ומנסך בשוגג מפני החשש שמה יערים, שאם נגזור בזה שוגג עד ומזיד, נמצא שאנו מחייבים גם את מי ששגג באמת מספק שמה הוא מהמערימים, ואין לנו להוציא ממון מספק, אבל עניין איסור גזרו חכמים לאסור גם בשוגג גמור מחשש הערמה, ומה שאוסרים עליו את הדבר אינו חשוב הוצאת ממון, ולכן גזרו. עכשיו, אגב, שלמדנו בברייתא דעת רבי יוסי, עוברת הגמרא להקשות על דבריו כאן מדבריו במשנה במסכת עורלה. ורמי דרבי יוסי עד רבי יוסי. יש סתירה בדברי רבי יוסי. מדברי רבי יוסי כאן על דבריו במסכת עורלה. דתנן, שנינו במסכת עורלה פרק א' משנה ו', נטייה של עורלה ושל כלי הכרם, שנתערבו בנטיות אחרות של היתר ואין ידוע איזוהי הנטייה האסורה. הרי זה לא ילקט את הפירות מכל האילנות שבתערובת, לפי שכל זמן שהנטייה מחוברת היא חשובה, ואינה מתבטלת, ואם ילקט את הפירות ויבטלם ב-200, נמצא שהוא מבטל איסור לכתחילה ואסור לעשות זאת. רק נסביר שנטייה היא אינה כליים בכרם, אלא הכוונה שהרוגה של כלי הכרם התערבה בהרוגות אחרות של היתר, או שהעביר הציץ נקוב עם זרעים בתוכו שהם כליים בכרם, והעבירו תחת גפן אחת ואינו יודע איזה. ונטייה זו נעשית כליים בכרם והתערבה באחרות. ממשיכה המשנה שם במסכת עורלה ואומרת, ואם ליקט בשוגג, שלא נמלח בחכם והיה סבור שכבר בטלו במחובר ואין איסור עכשיו ללוקטם, יעלו באחד ומתיים, יתבטלו הפירות של ליקט, אם יש בתערובת, 200 של היתר כנגד הפירות האסורים, ובלבד שלא יתכוון ללקט, שלא ילקט בכוונה כדי לבטל, שאם ידע שהוא מבטל איסור על ידי הלקיטה הזו, אין האיסור מתבטל. והחזוני שם מבאר שאין צריך שילקט 201 אילנות כדי שיתבטלו, אלא כל שליקט קצת מהם, אותן שליקט בתהילים. רבי יוסי אומר, אף המתכוון ללקט כדי לבטל, יעלו באחד ומתיים, שגם המבטל איסור במזיד מועיל ביטולו. וזה סותר למה שאמרה הברייתא הלל בשם רבי יוסי בדין תערובת, אגוזי עורלה באגוזי היתר, שאם פצעם במזיד, אפילו בדיעבד, אמר רבי יוסי שהם אינם בתהילים. מתרצת הגמרא, איתמר עלה, הרי כבר נאמר על ההלכה הזו, אמר רב החזקה, אין אדם נוטע נטיית עורלה בין שער אילנות בלא סימן, ואוסר את כרמו בשביל נטייה אחת. וכיוון שהוא דבר שאינו שכיח, לא יחמירו חכמים לאסור אם ליקט אפילו במזיד. אבל תערובת איסור ביתר, זה דבר מצוי, ולכן אסרו חכמים עם פצעם במזיד. וכן קיאת הרבין, כשבא רבין מארץ ישראל, אמר רבי יוחנן, אמר בשמו של רבי יוחנן, חזקה אין אדם אוסר את כרמו בנטייה אחת. הנה, מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף נ"ד עמוד ב. המשנה מביאה דין נוסף שתקנו חכמים מפני תיקון העולם. הכהנים שפיגלו במקדש, שחשבו בשעת עבודת הקורבן לאכול או להקטיר ממנו לאחר הזמן שהתורה קבעה לכך, ופסלו בזה את הקורבן, והזיקו את בעל הקורבן בכך שעליו להביא קורבן אחר, אם היה הקורבן חובה וגם אם היה הקורבן נדבה, שאין הבעלים חייבים להביא אחר במקומו, מכל מקום חייב הכהן לשלם לבעלים שהפסידם, שהרי רצו להביא דורון למקום, ולא עלה בידם. אומרת המשנה, אם היו מזידין, שהיו יודעים שהקורבן נפסל בכך אותם כהנים, חייבים לשלם את דמי הקורבן לבעליו. ולפי מה שלמדנו לילה בדף נ"ג עמוד ב', בדעת רב יהודה, שהוא לא כנס שוגגת ומזיד בדרבנן, אבל בדאורייתא הוא כן כנס, שואלים התוספות, מדוע המשנה מחייבת את המפגל רק אם פיגל במזיד, והרי מפגל זה איסור דאורייתא, ובדאורייתא כנס רבי יהודה שוגג עד ומזיד. תרצים התוספות לאל בדף נ"ג עמוד ב', דיבור המתחיל בדאורייתא, שחכמים לא רצו לקנוס את המפגל בשוגג כדי שלא יבואו הכהנים להימנע מלעבוד עבודה בבית המקדש. זוהי המשנה שלנו, הקצרה בדף נ"ד עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. סוגיה שלפנינו דנה היא מתי אדם נאמן לומר על דבר שאינו שלו שהוא אסור. ובתחילה מביאה הגמרא ברייתא בעניין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים ברייתא שמופיעה בתוספתא של מסכת תרומות. בעל הבית שהיה לו פועל שהיה עושה עמו בתארות, ואמר לו הפועל הבעל הבית, תארות שעשיתי עמך נטמאו. וכן כהן שהיה עושה עמו כהן אחר בזבחים, ואמר לו זבחים שעשיתי עמך, נתפגלו, כגון שאמר לו שחשב בשעת השחיטה על מנת לאוכלו חוץ לזמנו, נאמן. אבל אם אמר לו תארות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמעו, וזבחים שעשיתי עמך ביום פלוני נתפגלו, אינו נאמן. מבררת הגמרא מה ישנה רישא ומה ישנה סיפא, מה יסוד החילוק בין הרישא שהוא נאמן לבין הסיפא שהוא אינו נאמן? אמר אביי, כל שבידו, כל שעודיו בשעה שעדיין יש באפשרותו לאוסרו, כגון שהתארות עדיין ברשותו והוא יכול לתמן, ובזבחים כגון שלא גמר עדיין את ארבע עבודות שהזבח מתפגל בהם, ויכול עדיין לפגלם, אז הוא נאמן לומר שנאסר. ואילו רבא אמר, אפילו עודיו בשעה שכבר אין בידו לאוסרו הוא נאמן. בדין הסיפה של הברייתא שאם אמר לו תארות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמעו אינו נאמן, מדובר כגון דאשכחי ולא אמר לי ולא מידי, ופגשו פעם אחת ולא אמר לו כלום, ולבת הרחי אשכחי ואמר לי, לאחר מכן פגשו פעם נוספת, ואז אמר לו. מכיוון שלא אמר לו בפעם הראשונה, נראה שאין הדבר אמת. וכדי להקניתו הוא אומר זאת, כי אם להפרישו מאיסור הוא מתכוון, היה לו לומר מיד כשראה הוא בפעם הראשונה. שואלים התוספות, בדיבור המתחיל אמר רביי, הרי כלל נקוט בכמה מקומות בשס, שעד אחד נאמן באיסורין. ובמסכת קידושין דף סמך וו עמוד א', יש מחלוקת בין אביי ורבא, ואומר לחברו אשתך זינתה אם הוא נאמן, כיוון שאין דבר שבערבה פחות משניים. ומוכח ששניהם מודיעים, ואומר לחברו נטמעו תערותיך שהוא נאמן. מדוע כאן נצריך אביי שיהיה הדבר בידו, וגם רבא שסובר שהוא נאמן, גם אם אין הדבר בידו, מכל מקום מודה רבא, שצריך שיהיה הדבר מתחילה בידו וגם אינו נאמן אלא פעם ראשונה. אומרים התוספות שכל הסוגיה במסכת קידושין מדברת במקרה שהעד מעיד שהיה הדבר באופן שבעל הבית עצמו יודע שהוא כך. והבעל הבית שותק ולא מכחיש את דבריו, ולכן האמינו לעד ששתיקת הבעלים כהודעה. אבל כאן מדובר שהבעל הבית טוען כנגדו ואומר איני יודע, או שהוא מכחישו ואומר ידעתי שלא נטמעו. באופן זה אין העד נאמן אלא אם הדבר עדיין בידו לשיטת הבעיי, או שאמר לו פעם ראשונה לשיטת רבא. מביאה הגמרא מעשה שהיה, ומה פסק רבי עמי בדין הזה? ההוא דאמר ללחברי, אדם אחד אמר לחברו, תארות שעשיתי עמך ביום פלוני נטמעו. עתה לקמד רבי עמי, הלך לפני רבי עמי לשאול, האם עליו להאמינו? אמר להשיב לו רבי עמי, שורת הדין, הדין נותן שאינו נאמן, שהרי לא אמר כן מיד, אלא רק לאחר זמן. אמר לפניו, רבי אסי, רבי אתה אומר כן שאינו נאמן, אבל אחי אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי. כך אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוסי, מה אעשה? שהרי מצינו שהתורה האמינתו לומר שקלקל ואפילו אמר כן לאחר זמן. בררת הגמרא איכן מצינו שהתורה האמינתו. אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, בר ביסנה, כהן גדול ביום הכיפורים יוכיח. דחי אמר פיגול מאימן, שאם בא ואמר שפיגל את הקורבן, הוא נאמן. ומיני הדינן מאיכן אנו יודעים שאכן פיגל, אם הוא עצמו אינו נאמן לומר כן? אם תרצה לומר שראינו שפיגל, והכתיב נאמר בספר ויקרא פרק ט"ז פסוק י"ז בעניין עבודת כהן גדול בהיכל ובקודש הקודשים ביום הכיפורים, וכל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש עד צאתו, כיוון שהוא נמצא שם לבדו כל שעת העבודה, על כוחך שלא היה אדם שראהו שפיגל, אלא לאו משום דמאמן, אלא ודאי מפני שהוא נאמן, לומר לאחר מכן שפיגל בשעה שעבד את העבודה בפנים. מכאן אנו למדים שאדם נאמן לומר שקלקל אפילו לאחר זמן. דוחה הגמרא את ההוכחה מכהן גדול ביום הכיפורים ואומרת, ודילמה דשמען דפגיל. שמה מה שאמר הכתוב ששייך פיגול בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים, זה באופן ששמענו אותו שפיגל, כגון שאמר בכל רם, הרי נשוחט על מנת להקטיר אימורים חוץ לזמנם. ואין ראיה מכאן שהוא נאמן לומר שפיגל במקום שלא שמענו. חוזרת הגמרא ומיישבת את הראיה ואומרת, אילב דמאמן, אף על גב דשמעני, נמי לא מאמן. אם לא שהוא נאמן על פי דיבורו, לא היה מועיל גם מה ששמענו אותו כשפיגל בקול רם. למה? דדילמה לבת הרחי כאמר, שיש לנו לחשוש שמה לאחר שכבר גמר את כל העבודות, וכבר אין בידו לפגל, אמר זאת בקול רם. ועל כוחך צריך לומר שהוא נאמן. חוזרת הגמרא ודוחה גם את הראיה הזו ואומרת, ודילמה דחזיני דפשפש, שמה מה שאמרה התורה ששייך פיגול בכהן גדול ביום הכיפורים, זה באופן שראינו דרך הפשפש, שהיה פתוח להיכל מבית החליפות, שבשעת ההזעה היה אומר שהוא מפגל את הקורבן. שני פשפשים היו בבית החליפות שהיו פתוחים להיכל, כדי שיהיו כל רוחות ההזעה נקראות פתח אוהל מועד ויהיו קשרות לשחיטת קודשים קלים. ודחיית הגמרא כאן היא לעניין ההזעות שהיה כהן גדול מזה ביום הכיפורים על הפרוכת בהיכל, שבהם היה אפשר לראותו דרך הפשפשים הללו. מסיקה הגמרא ואומרת קשי, אכן קשה על רב יוסי שאמר שיש להביא ראיה, שנאמן המפגל לומר גם לאחר זמן שהוא פיגל, קשה על רב יוסי שאמר שניתן להביא ראיה מכהן גדול ביום הכיפורים. מביאה הגמרא מעשה נוסף שבא לפני רבי ימי בדין הזה. ההוא דעת לקמד רבי ימי, בא אדם לפני רבי ימי, אמר לי, ספר תורה שכתבתי לפלוני, אזכרות שמות הקודש שלו לא כתבתים לשמן. והרי הספר תורה פסול. כל פעם שכותב שם מהשמות שאינם נמחקים בספר תורה תפילין ומזוזות, צריך לכותבו לשם קדושת השם. אף על פי שבתחילת הכתיבה אמר שכותב לשם קדושת סתם, ואם לא עשה כן, פסול. אמר לי, ישיב לו רבי ימי, ספר תורה ביד מי הוא נמצא עכשיו? אמר לי, ביד לוקח. אמר לי, אומר לו רבי ימי, נאמן אתה להפסיד שכרך שקיבלת עבור הספר, כיוון שאתה מודה שהוא פסול. אבל אי אתה נאמן להפסיד ספר תורה, ואינך נאמן לפסול את הספר תורה, מאחר שכבר אין הספר בידך. אמר לרבי ירמיה לרבי ימי, נהי, אמנם אמת הוא דהפסיד שכר הזכרות, הרי הוא מודה שלא כתבן לשמן, אבל שכר דה ספר תורה כולי מי הפסיד? אמר לה, ישיב לו רבי ימי, אין, ודאי שהפסיד הכל, לפי שכל ספר תורה שאין הזכרות שלו כתובות לשמן, אינו שווה כלום. שואלת הגמרא, מדוע אינו שווה כלום, ולעבר עליי הוא קולמוס ולקצ'י, הרי יכול לתקנו על ידי שיחזור ויעביר עליהם קולמוס לשם קדושת השם, כלומר, אגם שאינו יכול למחוק השמות ולחזור ולכותבם לשמן מחמת איסור מחיקת השם, מכל מקום הרי הוא יכול לחזור ולכתוב עליהם כמו שם, ומברר את הגמרא אם מכוח הקושייה הזו יש להוכיח שרבי ימי סובר כחכמים ולא כרבי יהודה, במחלוקת שלפנינו. אומרת הגמרא כמן, כדעת מי מהתנאים סובר רבי ימי שאמר שאין תקנה לספר הזה, נעימה דלא כרבי יהודה. האם נאמר שזה לא כדעת רבי יהודה? דתנן, הרי שנינו במשנה במסכת סופרים פרק ה' וכן למדנו זאת לאל בדף חף עמוד א' ובמסכת שבת דף קוף דלת עמוד ב', הרי שהיה צריך לכתוב את השם ושגה ונתכוון לכתוב יהודה, כי הוא היה סבור בטעות שיש לכתוב יהודה באותו מקום וטעה בכתיבתו ולא יטיל בו את האות דלת, והרי השם כתוב כתיקונו אלא שלא נכתב לשמו, הרי זה מעביר עליו קולמוס על אותן אותיות עצמן ומקדשו על ידי הכתיבה העליונה שכתבה לשם קדושה. אלו הם דברי רבי יהודה, וחכמים אומרים אין השם מן המבוחר ולא הוכשר הספר בכך. ולאל בדף חף נחלקו המוראים מהו הטעם שלא יתירו חכמים להכשיר את השם בכך. דעת רב חיסדא משום שהם סוברים שכתב הנכתב על גבי כתב אחר אין העליון חשוב כתב כלל. דעת רב אחא בר יעקב שכתב העליון אמנם כתב, והטעם שלא הכשירו חכמים על ידי העברת קולמוס משום שספר תורה יש לעשותו בהידור, כנאמר זה כלי וענווהו. אז כפי שמוכר בסוגייתנו, חכמים פוסלים את הספר בכך אפילו בדיעבד. ומה שנקטו לשון אין השם מן המובחר, מבאר הרשב"א בשם הירושלמי שלשיטתו של רבי יהודה אמרו כן, כלומר לדבריך שאתה סובר שכתב על גבי כתב כשר, מכל מקום אינו מן המובחר. אבל חכמים עצמם סוברים כאמור שאפילו בדיעבד הספר פסול. אז מעתה יש לומר שרבי ימי שאמר שאין הספר שווה כלום, סובר שלא כדעת רבי יהודה, שהרי לרבי יהודה יש תקנה לספר הזה על ידי שיעביר קולמוס על השמות. משיבה הגמרא ואומרת אפילו תימא רבי יהודה, אפילו תאמר שרבי ימי סובר כרבי יהודה, מכל מקום שפיר אמר שאין הספר שווה כלום. לפי שעד כאן לא קמה רבי יהודה שאפשר להכשיר על ידי העברת קולמוס, אלא כשהערה כן בחד ההזכרה, בהזכרה אחת, אבל במקום שיש צורך לעשות כן בהזכרות דקולי ספר תורה, לא, לא יתיר רבי יהודה להכשירו על ידי כך, משום דמחזיק מנומר, נראה הספר תורה כאילו יש בו כתמים שהאותיות שהעביר עליהם קולמוס משונים הם משאר האותיות. אומר המאירי שאפילו אם הוא בא להעביר קולמוס סמוך לכתיבת הספר ובאותו דיו שכתב בו את הספר שלא יהיה משונה משאר האותיות, מכל מקום לא יתירו חכמים להכשיר בזה את הספר, כי לא נתנו חכמים דבריהם לשיעורין. הביאה עכשיו הגמרא מעשה שבא לפני רבי אבאו ופסק בו שהוא נאמן. ההוא דעתה לקמי דרבי אבאו, בא מישהו לפני רבי אבאו, אמר לי ספר תורה שכתבתי לפלוני, גבילין שלו, הקלפים שלו, לא איבדתים לשמן. והרי זה ספר פסול. אז מהסוגיה מוכרח שקלף של ספר תורה צריך לעבד אותו לשמה, אבל בדין תפילין מצאנו לאל בדף מהי עמוד ב' שיש מחלוקת בין רבן שמעון וגמליאל חכמים אם צריכים עיבוד לשמה. רבן שמעון וגמליאל סובר שצריך עיבוד לשמה, וחכמים סוברים שלא צריך. כותב הראב"ד שבספר תורה גם חכמים מודים שצריך עיבוד לשמה, ובטעם הדבר כותב הרמב"ן, לפי שהספרים עשויים ללמוד בהם וצריך שיעמדו ימים רבים, ולפיכך הזהירו בהם שיעבדם לשמן כדי שיזהר בעיבודן. אילו המאירי כותב שמה שחכמים לא יצריכו עיבוד לשמה בתפילין, אינו לאור הקציצה, אבל הקלף שכותבים בו הפרשיות, לכולה על מה צריך לעבדו לשמו, בין בספר תורה, בין בתפילין. ממשיכה הגמרא ומספרת, אמר לי רבי אבאו לאותו אדם, שבא ואמר שלא איבד את הקלף לשמו, ספר תורה ביד מי? אמר לי ביד לוקח. אמר לו רבי אבאו, מתוך שאתה נאמן להפסיד שכרך, שהרי אתה מודה שהספר אינו שווה כלום, אתה נאמן להפסיד ספר תורה, כי כיוון שבאמירתו הוא מפסיד לעצמו את כל שכרו, ודאי שהוא אומר אמת, ולא רק כדי לצייר את בעל הספר הוא אומר זאת. שואלת הגמרא בדף נון ה', ומה ישנה מדרבי עמי שפסק במעשה לאל שאינו נאמן לפסול את הספר הגם שבמקרה הוא הפסיד הסופר את שכרו? משיבה הגמרא, אתם שם במעשה של רבי עמי, איקה למי מרתאי בדרבי ירמיה. יש לומר שהסופר טעה וחשב שלא יפסיד אלא את שכר ההזכרות, כמו שהיה סבור רבי ירמיה להיל, ולכן ייתכן שאמר כן כדי להקנית את בעל הספר. אבל אחר כאן במעשה של הגבילין של הקלף, כיוון דקמף סידקו לאגרי ואתה ואמר, כיוון שעל ידי דבריו הוא מפסיד כל שכרו, ובכל זאת הוא בא ואמר, אי מורקושתא כאמר, יש לנו לומר שאמת הוא אומר. ומה שאמרו לאל בפועל שהיה עושה טהרות עמו, שאינו נאמן אם אינו בידו, אף שגם שם הפסיד את כל שכרו, לפי ששם אין הפסד שכר הפועל, אלא דבר מועט כנגד ההפסד של בעל הבית שמפסיד את כל הטהרות, אבל שכר גבילי ספר תורה קרוב לשכר של כל הספר תורה. וכעת מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף נון ה' עמוד א'. המשנה שלפנינו מביאה כמה הלכות שהעיד עליהם רבי יוחנן בן גודגודה. המשנה הזו מובאת גם במסכת עדויות, שבמסכת הזו לוקטו כל ההלכות שהעידו בהם אנשים ברורים ונאמנים, ושעידותם ראויה לסמוך עליה, כנאמר בתוספות יום טוב בהקדמתו למסכת עדויות. המשנה הזו הובאה כאן כיוון שחלקם של ההלכות נאמרו מתקנת חכמים בדומה לדינים שהובאו במשניות הקודמות. וכך אומרת המשנה בדף נון ה' עמוד א', העיד רבי יוחנן בן גודגודה, ובמסכת עדויות הגרסה היא רבי נחוניה בן גודגודה, על החרשת שאין לה דעת שעשייה אביה כשהיא קטנה וקידושי החלים מהתורה, שהיא יוצאה שהיא מתגרשת בגט, ובוודאי שאף אם ניסה כשהיא גדולה יכולה להתגרש. אלא רבי יוחנן מחדש שאפילו שהיא עשייה אביה וישת איש גמורה, אפילו אך היא מתגרשת בגט. וזאת כיוון שכל גירושין נעשים רק מרצון הבעל ואין צורך ברצון האישה, וממילא גם חרשת שאין לה דעת כלל יכולה להתגרש. במסכת יבמות בדף קי"ב עמוד ב', חולק רבי יוחנן בן נורי על הדין הזה וסובר שאי אפשר לגרש חרשת כשם שאי אפשר לגרש שוטה. וזה כתם המבואר שם במסכת יבמות, משום שנאמר בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' ושילחה מביתו, ואילו שוטה אי אפשר לשלח לגמרי שהרי היא חוזרת. וכיוון שגם לחרשת אין דעת, אי אפשר לגרשה. ובביור דעת רבי יוחנן בן גודגודה במשנתנו הסובר שכן אפשר לגרש חרשת, כותבים התוספות ריד והריטב"א שחרשת אינה כשוטה ממש אלא כקטנה, ואם משלחים אותה היא אינה חוזרת. ורבי יוחנן בן נורי סובר, כך התוספות במסכת יבמות, שאף שבסוף אינה חוזרת, מכל מקום כשמגרשים אותה אינה יוצאת מעצמה, עד שמוציאים אותה בעל כורחה ורק אז אינה חוזרת, ולכן סובר רבי יוחנן בן נורי שאי אפשר לגרש חרשת. ממשיכה המשנה ואומרת, והעיד עוד רבי יוחנן בן גודגודה על קטנה בת ישראל, היתומה מאביה, שניסית לכהן, והיינו שסיוע אימה או אחיה, כמבואר במסכת יבמות דף קז עמוד ב', שכיוון שקידושי החלים מדי רבנן דינה כאשת כהן לעניין זה שאוכלת בתרומה די רבנן. וכן אם מתה הקטנה, אף שמן התורה כרובה יורשים אותה, תקנו חכמים שבעלה יורשה, וזאת כדי שלא יימנו בני אדם מליסה אותה. והעיד עוד רבי יוחנן על המריש, קורה, עץ חלק העומד לבניין הגזול, שבנאו הגזלן בבירה בבית גדול של עצמו, שהנגזל אינו יכול לטבוע מהגזלן שיהרוס את הבית ויחזיר את המריש עצמו, את הקורה עצמה, אלא תקנו שיטול הנגזל רק את דמיו של המריש, ויפטר הגזלן. וכן בכל מקום, אם ירצה הגזלן להשיב את הגזילה עצמה, יהיה לו הפסד מרובה, אז פטרו חכמים מכך. וזאת מפני תקנת השבים, שאם לא כן ימנו הגזלנים מלעשות תשובה, מחשש שיצטרכו לקלקל את נכסיהם כדי להחזיר את הגזילות עצמם. אמנם לכתחילה ראוי לגזלן להחמיר על עצמו ולהרוס את הבניין כולו כדי להחזיר את הגזילה עצמה לבעליה. כך בספר המקח והממכר. מסיים את המשנה ואומרת, והעיד עוד רבי יוחנן על בהמת חטאת הגזולה ביד אדם שלא נודע לרבים שהיא גזולה והיא קדישה לקורבן. ומה השיעור של ידיעה לרבים? ריש לקיש אומר בתלמוד הירושלמי שידעו שלושה בני אדם שהבהמה גזולה. ואילו רבי יוחנן אומר צריך שיהיה דבר שבגלוי. מבאר התוספות יום טוב שהדבר תלוי בריאות עיני הדיין לפי הזמן והעניין. אם כן, בהמת חטאת גזולה ביד אדם שלא נודע לרבים שהיא גזולה והיא קדישה לקורבן, שהיא מחפרת על המקריב אותה, ואינו צריך להביא חטאת אחרת מפני תיקון המזבח. והגמרא תבאר אם התקנה היא מה שמחפרת כשלא נודעה, או מה שאינה מחפרת אם נודעה. זוהי המשנה שלנו בדף נ"ה עמוד א', בפרק החמישי ממסכת גיטין, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. רבא מביא דין נוסף שאפשר ללמוד מעדותו של רבי יוחנן בן גודגודה, שאדם יכול לגרש את אשתו החירשת אף שאין בדעת להתגרש. אמר רבא, וזו גמרא שמופיעה במסכת יבמות דף קי"ג עמוד ב', מעדותו של רבי יוחנן בן גודגודה שאמר, שאפילו במקום שהיו קידושין גמורים לא צריך את דעת האישה בגירושין, ניתן ללמוד דין נוסף. שאם הבעל אמר לעדים שלא בפני אשתו, ראו גט זה שאני נותן לה, וחזר ואמר לה לאשתו, הפיקחת, קודם שנתן לה את הגט, כנסי, קבלי שטר חוב זה, אף שהיא קיבלה את זה על דעת שהוא שטר חוב ולא גט, הדין הוא שהרי זו מגורשת. והראיה לזה, מי וכי לא אמר רבי יוחנן בן גודגודה במשנתנו שאדם יכול לגרש את אשתו החירשת והיינו משום דלא בעינן דעתה? לא צריך את הדעה של האישה בגירושין, ממילא חנמי. גם כאן באופן שאמר לאשתו שנותן לה שטר חוב, והיא לא ידעה שזה גט, חלים הגירושין, כיוון שלא בעינן דעתה, לא צריך את דעת האישה. אבל אם לא היה אומר לה קודם לכן לעדים שרצונו לגרשה בגט הזה, וגם לא היו עסוקים ומדברים בעניין הגירושין, היא לא מגורשת. כמו שמבואר במסכת קידושין דף ו עמוד א', שאם אינו אומר שמגרשה וגם לא היו עסוקים בעניין הזה, היא אינה מגורשת. שואלת הגמרא פשיטה, הרי פשוט שאין חילוק בין המגרשת אשתו החירשת שלא מדעתה, לבין המגרש אישה פיקחת שלא מדעתה, מה מחדש רבא בזה? משיבה הגמרא יש חידוש בדבריו של רבא, מהו דתימה היינו יכולים לומר שבאופן של רבא לא יחולו הגירושין? כיוון דאמר לה הבעל כנסי שטר חוב זה, ביטול לבת לי וביטל בכך את הגט ושוב, אי אפשר לגרש בו. כמבואר לאל בדף למדבט עמוד א' שיש כוח ביד הבעל לבטל את הגט. כמה שמלן, ישמיע לנו רבא שאין חוששים לכך, כיוון דאם איתה דבת לי, אם אכן הייתה כוונתו לבטלו, לעדים מה ואמר לו, היה אומר זאת לעדים ולא לאישה, אלא ודאי כוונתו לגרשה. והיידקה אמר אחי, הטעם שאמר לאישה שזה שטר חוב משום כיסופה, הוא התבייש לומר לה שהוא מגרש אותה. שואל הרשב"א, הרי למסקנת הגמרא עכשיו חידושו של רבא הוא, שאף אם אמר הבעל לאשתו כנסי שטר חוב זה, לא חוששים שכוונתו הייתה לבטל את הגט. ואילו בדברי רבי יוחנן בן גודגודה לא נאמר החידוש הזה, שהרי שם לא אמר לה שאין זה גט, אז כיצד למד רבא את חידושו מדברי רבי יוחנן בן גודגודה? תרץ הרשב"א במסכת יבמות שבאמת חידוש זה לא שייך לדברי רבי יוחנן במשנתנו. אלא, זהו חידושו של רבא שאין הגט בטל בדיבור הזה. אבל היה עדיין מקום לדחות ולומר שיש חיסרון בכך שאין הגירושין מדעתה. על זה אמר רבא שמדברי רבי יוחנן בן גודגודה במשנתנו מוכח שאין חיסרון כזה כיוון שאין צורך שיהיו הגירושין מדעתה. אומרת הגמרא שנינו במשנה שעיד רבי יוחנן בן גודגודה על קטנה בת ישראל שניסית לכהן שאוכלת בתרומה. מדייקת הגמרא ממה שבדין הראשון אמר רבי יוחנן בן גודגודה אופן של קידושי חרשת, ובדין הזה של אישה שאוכלת בתרומה החליף ואמר אופן של קטנה שהתקדשה, סימן שהדין הזה נאמר רק בקטנה, ואילו חרשת שניסית מעצמה לכהן לאחר שגדלה, לא אכלה, היא לא רשאית לאכול בתרומה. שואלת הגמרא מה הייתה, מה מדוע יש חילוק בין קטנה שניסית לכהן שרשאית לאכול בתרומה לבין חרשת שאינה רשאית, והרי קידושי שתיהן מועילים רק מדרבנן. משיבה הגמרא, דין זה שחרשת אסורה בתרומה, זה גזירה מדרבנן שמה, מתוך שיתירו לחרשת שניסית לכהן פיקח לאכול בתרומה, יאכיל גם כהן חרש באישה חרשת, אף על פי שקידושיהן מועילים, רק מדרבנן. שואלת הגמרא ולאיכול, מה אכפת לנו שיאכיל כהן חרשת אשתו החרשת, והרי חרשת אינה בדעת ופטורה מהמצוות, וכקטן אוכל נבלות הוא, שמבואר במסכת יבמות דף קי"ד עמוד א', שאין בית דין מצווים להפרישו מאכילת האיסור, ואם כן תאכל אפילו בתרומה דאורייתא. תרצת הגמרא, דין זה הוא גזירה שמא יאכיל כהן חרש באשתו פיקחת שהיא חייבת במצוות, וכיוון שקידושיה חלים רק מדרבנן, אסור לה לאכול בתרומה, ומחמת כן גזרו גם בפיקח שנשא חרשת, כמו שמבואר במשנתנו. וגזרו שפיקח לא יאכיל את אשתו החרשת מחשש שחרש יאכיל את אשתו הפיקחת וחייבת במצוות. ולפי זה חזרה בה הגמרא עכשיו מהתירוץ הקודם שהגזירה היא משום חרש בחרשת. אבל רש"י במסכת יבמות, בדיבור המתחיל גזירה בדף קי"ג עמוד א', מפרש שהכל זה תירוץ אחד, כיוון שאין סברה לגזור רק בפיקח שהתחתן עם חרשת משום חרש בפיקחת. שהרי אינם דומים כלל זה לזה ולא יבואו להחליף ביניהם. אלא הגזירה היא שאם נתיר לפיקח להכיל חרשת, יבואו להתיר גם חרש בחרשת שהם דומים בכך, שבשתיהן אנשים חרשות, ומתוך שיתירו חרש בחרשת, יבואו להתיר גם חרש בפיקחת, שגם הם דומים בכך, שבשניהם הבעלים חרשים, ובזה יש איסור, כיוון שהפיקחת אסורה באכילת תרומה. שואלת הגמרא, ונתיר גם לפיקחת הנשואה לחרש לאכול בתרומה שקדושתה רק מדי רבנן, והיינו תרומת כל הפירות והירקות מלבד דגן תירוש ויצר שחיובה מן התורה, כיוון שקידושי על הכהן חלים מדי רבנן ויש בכוחם להתירה בתרומה דה רבנן, וכאן אין לגזור שמה יאכיל חרש בפיקחת, כיוון שגם היא מותרת בתרומה הזו. מדרץ את הגמרא שחכמים אסרו עליה לאכול תרומה דה רבנן, משום גזירה שמה אתי לאכולי, שמה יבואו לאכילה גם בתרומה דה אורייתא שאסורה עליה. אמנם קטנה שניסית לגדול, רשאית לאכול בתרומה, כמבואר במשנתנו, כיוון שלגביה אין מקום לגזור משום קטן שנשא גדולה. שהרי קטן אינו יכול לישא אישה אפילו מדה רבנן. ואילו תוספות במסכת יבמות, דף קי"ג עמוד א' דיבור המתחיל שמה, כותבים בשמה ירושלמי, שבקטנה לא גזרו על כך כדי שלא ימנו כהנים מלישא אותה, מחמת שיצטרכו לקנות עבורה חולין. ותוספות עצמם מפרשים שבאמת יש נישואין גם לקטן מדי רבנן, ומכל מקום לא גזרו בזה חכמים, כיוון שהקטן עתיד לגדול ולקדשה קידושין דאורייתא, ולא חששו שבזמן מועט כזה תאכל האישה תרומה דאורייתא. אבל בחירשת שאסורה לעולם בתרומה דאורייתא, גזרו שלא תאכל אפילו לא תרומה דרבנן. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, ועל המריש הגזול שבנאו בבירה, שאיתו לדמיו מפני תקנת השבים. גזלן ששם קורה ביסוד הבית שלו, לא צריך להחזיר את הקורה עצמה, אלא נותן את שוויה לנגזל, וזאת כדי שלא ימנו מלחזור בתשובה, כשידעו שצריך להשיב דווקא את הקורה הגזולה. מביאה הגמרא מחלוקת הנעים בדין הזה. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, אדם שגזל מריש קורה, עץ חלק העומד לבניין ובנאו בבירה בבניין גדול שלו, אם בא הגזלן לעשות תשובה, בית שמאי אומרים שהוא מקעקע כל הבירה כולה, חייב להחריב את כל הבניין כולו, ומחזיר את המריש הגזול לבעליו. ובית הלל אומרים, אין לו לנגזל זכות לתבוע אלא דמי המריש בלבד. בדין זהו משום תקנת השבין, שלא ימנעו הגזלנים מלעשות תשובה. עוד אומרת הגמרא, שנינו במשנה, אבל חטאת הגזולה שלא נודע לרבים שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. בררת הגמרא מהו תיקון המזבח ולאיזה אופן הוא נאמר. אמרו לה, דבר תורה, לפי דין תורה, אדם שמביא חטאת גזולה, בין אם נודע הגזלה לרבים ובין אם לא נודע, אינה מחפרת על הגזלן שהביאה. מה היא טעמה, מה הטעם לכך? כיוון שייאוש כדי לא קני, ייאוש לבדו בלי שינוי רשות לאחר הייאוש, אינו מחשיב את הבהמה כשייכת לגזלן, עד כדי שיוכל להביאה כקורבן, וממילא איחולין בעזרה. מה הטעם, אמרו חכמים, שאם לא נודע גזילתה של החטאת שהיא מחפרת על הגזלן, כדי שלא יהיו הכהנים שאכלו את בשר החטאת הצייבין על כך, שאכלו חולין שנשחטו בעזרה, שאסורים. ולדעת אולה שכפרת הקורבן היא רק משום תקנת חכמים שלא יהיו הכהנים עצובים, אין סברה לחלק בין מקום שהקדישו קודם ייאוש לבין מקום שהקדישו לאחר ייאוש, שהרי גם אחרי ייאוש אין הקורבן מועיל מעיקר הדין. ואילו תוספות בדיבור המתחיל, מה הייתה מה? מבארים שדברי אולה נאמרו, רק כשהקדישה לאחר ייאוש, שכיוון שיש לו קניין מסוים בגזילה, תקנו חכמים שיכול אף להקדישה כדי שלא יהיו כהנים עצובים. אבל קודם ייאוש, שאין לו שום קניין בגזילה, אין הקדשו חל כלל גם לא מתקנת חכמים. מקשה הגמרא, אמרי לי, אמרו לו רבנן לאולה, והענן, והרי אנו מפני תיקון המזבח תנן, כך שנינו במשנה, שהרי מבואר במשנתנו שהטעם הוא מפני תיקון המזבח, ולא כדי שלא יהיו הכהנים עצובים. אמר להם אולה, אף כוונת המשנה לכך, כיוון שאם יהיו הכהנים הצייבים על כך, שאכלו חולין שנשחטו בעזרה, ימנעו מלעבוד ונמצא המזבח בטל מהעבודה, ותיקון המזבח הוא שתחפר החטאת ולא יתבטלו הכהנים מעבודתם, ואין המתכפר צריך להביא קורבן אחר. ולכאורה קשה, שהרי מן התורה אין הקורבן כשר ולא יצא מקריבו ידי חובה, כיצד יכולים חכמים לומר שמשום תקנת המזבח ייפטר אדם מחיובו להביא קורבן? מתרץ רש"י על פי המבואר במסכת יבמות דף צדי עמוד ב' שיש כוח ביד חכמים לעקור דין מהתורה בשב ואל תעשה, וממילא כאן יש כוח לחכמים לבטל את חיובו לקיים את מצוות הבאת הקורבן. מקשה על כך הרשב"א, הרי כאן הכהנים אוכלים את הבשר ומקריבים את האימורים, והרי זה עקירת דבר מן התורה בקום ועשה, ובזה אין כוח ביד חכמים לעשות זאת. לכן הוא מפרש הרשב"א שהקרבה חלה מחמת הפקר בית דין הפקר, ויש בידם כוח להקנות את הבהמה לגזלן, וממילא חלה הקדש שלו. אומרת הגמרא, ורב יהודה אמר, דבר תורה לפי דין התורה, בין כשנודע גזילתה של החטאת ובין כשלא נודע גזילה, החטאת מחפרת כשנתייאשו הבעלים. מה הייתה מה? מה הטעם לכך? כיוון שייאוש כדי קני, די בייאושו של הנגזל כדי שיזכה הגזלן בגזילה גם לעניין הקרבת הקורבן. כלומר, לא רק שייאוש לבדו קונה לעניין זה שנעשית הבהמה של הגזלן לעניין שאר הדברים, אלא רב יהודה גם חולק על החיסרון של מצווה הבאה בעבירה וסובר שמכל מקום הבהמה ראויה להקרבה. ככה תוספות במסכת בבא קמא דף ס"ז עמוד א' דיבור המתחיל אמר. ואילו תוספות כאן בדיבור המתחיל מה היא טעמה, כותבים שבאמת גם לרב יהודה אין ייאוש לבד קונה את הגזלה לגזלן, אלא כאן יש גם שינוי השם יחד עם הייאוש, שהרי חל עליו עכשיו שם הקדש, וכיוון שאין רב יהודה חושש למצווה הבאה בעבירה, הבהמה ראויה להקרבה. וצריך לומר שגם רב יהודה לא חולק לגמרי על הסברה של מצווה הבאה בעבירה, שהרי הוא עצמו אומר את הסברה הזו במסכת ראש השנה דף כוח עמוד א', לגבי התוקע בשופר של שלמים שלא יצא, מחמת שזו מצווה הבאה בעבירה. אלא דעתו היא שרק במקום שהמצווה עצמה גורמת לעבירה, כמו לגבי תקיעת שופר, שאם לא יצא ידי חובה לא ייהנה מהשופר וממילא לא יעבור עבירה, יש חיסרון של מצווה הבאה בעבירה. אבל כאן שהגזלה כבר נעשתה קודם ההקדשה, ולגבי אין חילוק אם יתכפר או לא, אין בזה חיסרון של מצווה הבאה בעבירה. כך מסביר המעריץ חיות. ממשיכה הגמרא בדף נ"ה עמוד ב' ואומרת, ומה הטעם שאמרו חכמים שחטאת שלא נודע גזלתה מכפרת? ומשמע, שאם נודעה גזלה אינה מכפרת, כלומר אין מקריבים אותה. כדי שלא יאמרו האנשים שהמזבח אוכל גזלות, מקבל קורבנות גזולים. רק שהגמרא, בישלמה לדעת ולמובנת המשנה, שכיוון שטעם הדין הוא מחמת החשש שהתעצבו הכהנים, היינו דקטני זה הטעם שנקטה המשנה דווקא אופן של קורבן חטאת, כיוון שהכהנים אוכלים ממנו והתעצבו שאכלו חולין שנשחטו בעזרה, מה שאין כן קורבן עולה שאין הכהנים אוכלים ממנו כלל. אלא לדעת רב יהודה שחששו חכמים שיאמרו שהמזבח אוכל קורבנות גזולים, מה העירייה חטאת, מה הטעם שנקטה המשנה דווקא קורבן חטאת, והרי אפילו בקורבן עולה נמי, גם שייך החשש הזה שיאמרו שהמזבח אוכל גזילות, וזה כל שכן, שהרי אם בקורבן חטאת שאין כולו מוקרב על גבי המזבח יש חשש שיאמרו מזבח אוכל גזילות, כל שכן בעולה שכולה מוקרבת על גבי המזבח יש מקום לגזירה הזו. מתרץ את הגמרא לא מבעיה, כאמר, התנא נקט במשנה את הדין המחודש יותר, והשמיט את הדין הפשוט, כלומר, לא מבעיה אין צורך להשמיע את הדין הזה בבהמה שהוקדשה לעולה דקלילי, שזה קורבן שמוקרב כולו על גבי המזבח שבוודאי יש לפוסלה, מי חשש שיאמרו שהמזבח אוכל גזילות, אלא אפילו בקורבן חטאת נמי, אף על פי דרק חלב ודם ודסליק, רק החלב והדם הם אל שעולים להקרבה על גבי המזבח, ואידך כהנים אכלילי ושאר הקורבן כהנים אוכלים אותו, אפילו אחי גזור, אף על פי כן גזרו חכמים שאינו מחפר, וזאת כדי שלא יאמרו שהמזבח אוכל גזילות. ולכאורה יש להבין מה החילוק בין גזילה מועטת לגזילה מרובה, מדוע בקורבן שכולו עולה כליל יאמרו האנשים יותר שמזבח אוכל גזילות מקורבן חטאת שרק החלב והדם קריבים, והרי מכל מקום הקורבן גזול. מבאר הרשב"א שהקרבת החלב והדם אינה נראית כל כך גזילה, כיוון שבלא זה הם אסורים באכילה, והבעלים עצמם אינם יכולים לאוכלם. אבל בעולה שאף הבשר הראוי לאכילה מוקרב על גבי המזבח, יש יותר חשש שיאמרו שהמזבח אוכל גזילות. בקשה הגמרא על רב יהודה, תנן, שנינו אצלנו במשנה שעיד רב יוחנן בן גודגודה על חטאת הגזולה שלא נודע לרבים שהיא מחפרת מפני תיקון המזבח. בישלמה לדעתו, לזה יהיה טוב לשיטתו של לולה שתקנו חכמים, שאם לא נודע הגזילה תחפר, ניחא, מובנת לשון המשנה, שמפני תיקון המזבח תקנו שתחפר. אלא לרב יהודה שמעיקר הדין החטאת מחפרת ותקנו חכמים שאם נודע הגזילה לא תחפר, איפכא מבעי אלי. הייתה המשנה צריכה לומר לשון הפוכה, שחטאת שנודע שהיא גזולה אינה מחפרת מפני תיקון המזבח. מתרץ את הגמרא חינמי כאמר, אכן כך היא כוונת התנא, שאם לא נודע הגזילה היא מחפרת מעיקר הדין, ומשמע שאם נודע הגזילה אינה מחפרת, ועל זה אמר התנא, שהטעם הוא מפני תיקון המזבח שלא יאמרו שהמזבח אוכל גזילות. וכוונת התנא לומר, שמעיקר הדין כל חטאת גזולה מחפרת, אלא שמפני תיקון המזבח תקנו חכמים שלא תחפר, אלא כשלא נודע לרבים שאז היא מחפרת. וכוונתם לומר שאם נודעה אינה מחפרת כדי שלא יאמרו שהמזבח אוכל גזילות. מקשה עכשיו רבה על אולה שסובר שייאוש לבדו אינו קונה. מה טיב רבה מקשה רבה? שנינו במשנה במסכת בבא קמא דף עין ד' עמוד ב', אדם שגנב בהמה והקדיש אותה לקורבן, ואחר כך טבח ומכר אותה, משלם תשלומי כפל על הגניבה, ואינו משלם תשלומי 4 ו-5 על התביחה או המחירה. זאת כיוון שבאותו זמן הייתה הבהמה שייכת להקדש, ואין חיוב תשלומי 4 ו-5 בבהמת הקדש. במסכת בבא מציע דף נ"ז עמוד ב' לומדים זאת מהפסוק בספר שמות פרק כ"ב פסוק ח', אשר ירשיון אלוקים ישלם 2 לרעהו, שרק לרעהו חייב הגנב לשלם כפל ולא להקדש. וכיוון שתשלומי 4 ו-5 של התובח או מוכר כוללים את הכפל, נמצא שהתובח או מוכר בהמת הקדש התחייב רק 3 או 4 ולא חייבה התורה אלא 4 ו-5. ותני עלה שנינו בברית על המשנה הזו, שהשוחט בחוץ מחוץ לעזרה כי היא גוונה, בהמה שכזו, אנו שקרת כדין אדם השוחט קודשים בחוץ. כמבואר במסכת קידושין, דף נ"ז עמוד ב', וכאמור בפסוק בספר ויקרא פרק י"ז פסוק ד', ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא דם שפך ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. היא אמרת אם אתה אומר כדברי אולה שיאוש כדי לא קני, יאוש לבדו אינו קונה ואינה במה שייכת לגזלן, אם כן קראת מה יביד אתי? מה העניינו של עונש קראת לשחיטה הזו? ועלו כיוון שלא זכה הגזלן בבהמה, ממילא הבהמה אינה ראויה להקרבה? ושנינו במסכת צבחים דף קוף י' ב' עמוד א', שבהמה שמהתורה אינה ראויה להקרבה, לא חייבים עליה כששוחטה בחוץ. תרץ לגמרא אמר רב שזיבי, כוונת הברייתא, שיש בזה חיוב קראת מדבריהם, מדברי חכמים שתקנו, שהחטאת מחפרת, וממילא שוחטה בחוץ, חייב קראת מדרבנן. אומרת הגמרא, אחיכו עלי לעגו בני הישיבה לדבריו של רב שזיבי, קראת מדבריהם העיקה, לכי שייך חיוב קראת מדרבנן, והרי קראת הוא עונש שנאמר בתורה ואינו שייך בייסורים דרבנן. אמר להו רבה, אמר להם רבה לאותם שלעגו על דברי רב שזיבי, גברה רבה אמר מילתא, אדם גדול אמר דבר, לא תכרוכו עלה, אל תלעגו על דבריו. וביאור כוונת רב שזיבי היא, שזהו חיוב קראת דאורייתא, שעל ידי דבריהם של חכמים באת לו, בא לו האיסור הזה, הוקמו רבנן ברשותי, העמידו רבנן את הגזלה ברשותו של הגזלן, בשעה שהיא קדישה, שיחול עליה הקדש גמור, ויש להם כוח לעשות זאת שהרי הפקר בי דין הפקר, כי היחיד אלה חייב עלה, כדי לכונסו בכך שהיא משחטנה בחוץ, התחייב קראת. מקשים תוספות על פירושו זה של רשי בדיבור המתחיל, כי היחיד אלה חייב עלה, אם כן, אדם אחר השוחטה בחוץ, לא התחייב קראת, ולכן מפרשים התוספות, שתקנו חכמים שיחול ההקדש על הגזלן כדי שלא יהיו כהנים מציבים וממילא כל השוחטה בחוץ חייב קראת. מבררת הגמרא מאימתי העמידו רבנן את הגזלה ברשות הגזלן. אמר רבה, הווה דייקא מבעיילי, בדין זה אני מסופק כי הוקמו הרבנן, כשהעמידו רבנן את הבהמה שהוקדשה ברשותי, ברשותו של הגזלן, האם עשה זאת למפרע משעת הגניבה? או שהעמידוה ברשותו רק משעת הקדשה? שואלת הגמרא למי נפקא מינה, איזה דין תלוי בשני הצדדים הללו, והרי בכל אופן ההקדש חל. משיבה הגמרא לגזותיה ובלדותיה. הצמר שנגזז מהבהמה והבלדות שילדה בזמן שמהגזלה ועד ההקדש, שאם העמידו החכמים ברשותו למפרע משעת הגזלה, זכה הגזלן אף באותם גזות ובלדות שהיו קודם שהיא הקדישה, ולא חייב להחזיר אליה את דמי הפרה העומדת לילד, אבל לא את דמי הבלדות עצמם. ואם העמידו ברשותו רק משעת ההקדשה, עליו להחזיר את הגזות והבלדות שהיו עד אותו זמן. מסתפק רבה מהי, מה הדין? עד הרמה רבה. לאחר מכן חזר רבה ופשט את הספק הזה ואמר, מסתברא מסתבר לומר שרק משעת הקדשה יקנו לו חכמים את הגניבה, כדי שלא יהיה חוטה שגזל את הבהמה נזכר בכך שיזכה בגזות ובבלדות שהיו בה עד שעת ההקדשה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הגענו למשנה בדף נ"ה עמוד ב', וכאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי לערב שבת קודש פרשת משפטים, לא לפני שנשאל 10 שאלות שיסייעו לנו בסייעתא דשמיא לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, על דף נ"ד, מתי לדברי הכל אין כונסים שוגג משום מזיד? שאלה שנייה, מה הדין דם טמא שזרקו על גבי המזבח ומדוע? שאלה שלישית, מדוע אסרו חכמים להטביל כלים בשבת? שאלה רביעית, האם נאמן אדם לומר לחברות תארות שעשיתי עמך נטמאו? שאלה חמישית, האומר ספר תורה שכתבתי לפלוני, כתבתי תזכרותיו שלא לשמן, האם נאמן? שאלה שישית, האם יש תקנה להזכרות שנכתבו שלא לשמן? שאלה שביעית, על דף נ"ה, גזל מריש ובנאו בבירה, מה דינו לעניין השווה? שאלה שמינית, חרשת שניסית לכהן, האם אוכלת בתרומה ומדוע? שאלה תשיעית, מה הפירוש מפני תיקון מזבח? והשאלה האחרונה, גנב בהמה והקדישה וטבחה ומחרה, כמה משלם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי חבב בשבט תשע"ו, ערב שבת קודש פרשת משפטים ושבת מברכין את אדר א' תשע"ו, בו למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה את דפים נ"ד ונ"ה ממסכת גיטין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, כוח בשבט תשע"ו, תחילתו של שבוע טוב חדש, ונלמד את דף נ"ו ממסכת גיטין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך. שיהיו מלאים מלאים בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. עם שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה, וכל מילה דמיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.